שלום, ערב טוב. אנחנו בסוגיית דרכי מורי, פרק שישי, סעיף קוף. אומרת הגמרא, הוא בשמה והיא בשמו, יש בו משום דרכי האמורי. רש"י, הוא בשמה והיא בשמו, הוא ואשתו מחליפים שמותיהם זה בזה בלילה משום ניחוש. מה זה ניחוש? לא יודע מה זה ניחוש. טוב, כל דרכי אמורי זה, אמרנו, זה מין דברים כאלה, ברוח עבודה זרה, לא ממש עבודה זרה, אבל ברוח עבודה זרה, כשפים, ניחושים, נחשים, לך תדע. טוב, נראה מה הרב אומר. הוא בשמה והיא בשמו, יש בו משום דרכי האמורי. יסוד דרך השם הסלולה בישראל היא מילוי החובה. התעודה האלוהית היא מקפת את האדם למלות את תכונתה. נוצר האדם על פי גורלו להיות איש או אישה, היינו למלא תפקיד ידוע בהוויה. השם מייחד את העצמיות של הנקרא, כולל בקרבו את הצד היותר יסודי שבהוויה. כיוון שהוויה היא חובה, עבודה ומשמרת, אי אפשר לעלות על הלב כי אם להתפשט בשכלול החיים שבתוך החוג המצויר מהגורל העליון. דרכי האמורי נוסדו על ההנחה המגושמה שהחיים הם מילוי חפץ, לא מילוי חובה. את החפצים אפשר להחליף על פי השפעת חפץ יותר מלבב. חיי המשפחה המוטבעים על פי מילוי החובה מכוונים את התפקיד לכל צד, עד אשר עם כל ההשפעה שכל אחד מקבל מזולתו, לא יומר היסוד של ההוויה ותכונת החיים, שהוא יסוד השם. מה שאין כן דרכי האמורי, התרים רק אחרי מילוי הרצון, ועם עדנת הרצון ורמת ערכו על פי החובה, אין להם כל עסק. הם מורים גם להחליף את עצם החיים שלהם, כשהרוח יעלה להיות נוטה לזה. וכל האורחות היותר נלוזות יכולות הן להיות מתפשטות על פי שילוח רסן מעל החיים, מאין להם תעודה וחובה, כי עם חפץ ומילוי שרירות לב. תכונת חיים כאלה מתעתקת מנפש לנפש באין מעמד, הולכת כגלגל לפני סופה, ושם רשעים ירכב. גם פה הבאתי לכם עריכת דברים של שיעורו של הרב טאו, שיש בידי מלפני שנים רבות, מאוד מאוד, אולי זה קרוב כבר ל-20-30 שנה, לא זוכר. ומאחר שדברים שהוא אמר היו מאוד יסודיים ונפלאים, אז אני לא רוצה למנוע אותם מכם. אומנם הדברים האלה הם כבר נתפסו בספר, אבל מה, איך שזה כתוב אצלי זה יותר טוב. זה על פי דעתו של הרב טאו עצמו. אז נקרא את זה, ואני אקרא לכם את ההסברים של הרב טאו. הוא בשמה והיא בשמו, יש בו משום דרכי האמורי. אומר הרב טאו, ישנה כאן ביקורת חריפה, נוקבת, על כל התרבות הנוכרית, התרבות המערבית. חושבים שדרכי האמורי זה היה פעם בהיסטוריה, כבר עבדו מן העולם. אך היסודות האליליים האלה עדיין נמצאים. חיים וקיימים גם היום. וכל עוד לא יתהר עם ישראל את העולם האליליות הזו, העולם לא יתוקן. האנושות מחכה שנתהר אותה מכל הדמיונות האלה. זה עניינה של גאולת ישראל. זו עניינה של חזרתנו לכוחנו, שחזור סגולותינו הפנימיות, להחיות אותם בקרבנו. מכאן תופיע הדרכת דבר השם לכל האנושות. אז אומר הרב, יסוד דרך השם הסלולה בישראל הוא מילוי החובה. התעודה האלוהית היא מקפת את האדם למלות את תכונתה. אז כן, יסוד דרך השם הסלולה בישראל ומילוי החובה, זה מן הסתם מצלצל לאוזניים, לכל הפחות לחלק מן האוזניים פה, אני מקווה שלכולם, מוכר. זה פרפרזה על מה זה דרך השם הסלולה בישראל, שיסודו של דרך השם הסלולה בישראל הוא מילוי החובה. מסילת ישרים, נכון. מסילת הישרים, מתחילה מסילת הישרים במילים יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שידע האדם מה חובתו בעולמו. כמו שכל ילד, אני כבר מקווה שכל ילד שמקבל חינוך הגון בישראל מכיר את זה. אז כן, זה גם מה שאומר הרב, יסוד דרך השם הסלולה בישראל היא מילוי החובה. מה זאת אומרת מילוי החובה? כאילו כתוב פה כלומר התעודה האלוהית היא מקפת את האדם. עדיף, אני חושב, למחוק פה בספר את הפסיק ולשנע אותו שמאלה. לא טוב פסיק אחרי אדם. התעודה האלוהית היא מקפת את האדם למלות את תכונתה, פסיק. וזו הסברה של מה זה החובה. חובתו של האדם בעולמו. כלומר, התעודה האלוהית היא מקפת את האדם למלות את תכונתה. התעודה האלוהית, הנחת העבודה היסודית של מסילת הישרים בישראל, ובכלל של תורת ישראל כמובן, שהמציאות היא פועל יוצא של איזה תעודה. תעודה, יעד, ייעוד. המציאות היא לא תשפוכת של מקרים. המציאות היא גילום של מטרה, של תכלית. ביסוד כל המציאות עומדת תעודה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מי שיצא לו קצת ללמוד מהר"ל, סביר מאוד שהוא כבר נתקל בכך, שבאמת פירוש המילה ראשית בעברית זה תכלית. המהר"ל אומר את זה כמה פעמים, כמה מקומות מכתבה. בראשית, בתכלית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז זוהי תודעת הראשית, זוהי תודעת היסוד, זה משפט הפתיחה של האוריינטציה העברית, היהודית, הישראלית. והתעודה, התכלית, המטרה, התעודה האלוהית היא מקפת את האדם למלות את תכונתה. הייעוד, המטרה, שכל המציאות כולה היא באה מכוחה, באה בשבילה, באה למענה, באה בזכותה. התכלית הזאת היא גורם תובעני ברוח האדם, ברוח האדם, בתרבותו, וממילא בשאיפותיו המהותיות של כל פרט ממשפחת האדם. התעודה האלוהית היא מקפת את האדם למלות את תכונתה. התעודה, התכלית, המטרה, היא ממילא מסמנת כיוון, אידיאל, מגמה. ממילא גם שוללת כיוונים אחרים, כי כל סימון כיוון זה שלילת כיוונים אחרים. יש כיוון, יש דרך, יש מטרה, וממילא ישנם דרכים מאוד מסוימות בלבד למלא את המטרה. כי לא כל דרך, לא כל כיוון, לא כל אופי של חיים, אז הוא מתאים ליעד, למטרה, לתכלית. והמטרה שהיא עומדת ביסוד המציאות, מאחר שהיא משמעותית בעיצוב כיוון חייו, לא רק של האדם כמין כללי, אלא כתוכן חייו של כל אדם ואדם כאדם פרטי. התעודה האלוהית היא מקפת את האדם וטובעת למלות את תכונתה. האדם צריך לדעת מה חובתו בעולמו, להבחין איך הוא משתלב במטרה האלוקית הכללית, איך הוא נותן כתף לתכלית שלמענה נבראו שמיים וארץ, לתכלית שעומדת ביסוד כל היש, ובמסגרת זאת הולכת ומחוללת את כל היש, יוצרת, מרקמת, מחיה, מקיימת, ומעצבת את כל היש אל תכליתה. תאמרו, רגע, אם יש מגמה שעומדת ביסוד כל היש, והיא מחוללת כל היש, מחיה את כל היש, מקיימת את כל היש, מעצבת את כל תכליתה, אז למה אדם צריך לעשות משהו? פשוט, מה שיקרה, יקרה. יש פה מגמה אלוקית ותכלית, שמן הסתם, זה פירוש המילה השגחה אלוקית, נכון. זאת אומרת, האינטנסיביות של הקשר שבין התכלית הכללית ובין מה שמתרחש, אז הקדוש ברוך הוא מן הסתם ישגיח שכל יגיע אל תעודתו ויבוא אל מקומו בשלום. למה יסוד החסידות ושורש העבודה תמימה זה לדעת מה חובתו של האדם בעולמו, מה, בשביל מה הוא צריך לדעת, מה זה משנה, מה שיקרה יקרה. כן, מה מטופש בשאלה הזאת? חוסר שקלול הבחירה החופשית של האדם. בניגוד לכל רובדי המציאות עד הרובד העליון של המציאות האנושי, באמת לכל רובדי המציאות לא מופיעה הבחירה החופשית. בחירה חופשית אמנם יש לאלוקים, אבל המציאות היא כל כולה טבעית. היא כל כולה באה בצורה של חוקים שעל פניו הם קיצור. או מוכרחים או אקראיים. אבל את הממד היותר איכותי של כל היש, אנחנו לא מכירים בכל הפריפריה הקוסמולוגית, אלא במרכז הערכי המתגלה ברוח האדם. פה מופיעה תופעה פנומנלית, לא דומה לשום דבר בכל רובדי המציאות לפניה, הבחירה החופשית. לכל פנים, הבחירה החופשית במלוא משמעותה, אולי תגידו שגם לנמלה יש בחירה חופשית, שים לפניה איזה אצבע מלפני המסלול, אז תעשה חושבים ותחליט, ימין או שמאל או אחור או על כל פנים, היא גם כן בוחרת חופשית. נו, מכל מקום אנחנו יותר נוטים לחשוב את המחשבה שכנראה נכונה, שבבעלי החיים עם בחירתם החופשית הם יותר מונעים, מתחפים, מיצרים, מהממדים הטבעיים שהבחירה החופשית בהם היא קטנה ולא באמת יש אפשרות לנהל את החיים על פי ערכם האידיאלי או חוסר משמעותם לבהמה, לחיה ועוף. אבל בבן אדם, בן אדם בבחירתו החופשית יכול לעשות כמעט הכל. יכול לאבד את עצמו לדעת, אם ירצה, יוכל. יוכל גם לאבד את דעת עצמו, אם ירצה, יוכל. הוא יכול לעצב את גורלו, בהתאם למה שלמדנו פעם אחרונה. גורלו של האדם בידיו. כל פנים, בחירתך החופשית היא מאוד קריטית לעיצוב גורל חייך, לטוב או למותר. ובמסגרת זאת, ההנחה שאני אזרום ממה שקורה, מה שיקרה יקרה, זוהי בחירתך החופשית. לא בטוח שזו בחירה נכונה. סביר יותר שזה בחירה מטופשת, בגלל שתשתדל להבחין במה שאמור לקרות, תשתדל להפעיל את השכל שלך, כי אמור להיות לך, ובכמה מן המקרים זה קורה. אז אם יש לך את הדבר הזה, אז תנסה להבחין מה התוכן, מה העניין, מה טוב, מה רע, מה אידיאלי, מה לא טוב, לא אמור להיות. ותשתדל להשתלב בבחירתך החופשית וביוזמתך בכיוון הראוי. יש מושג שנקרא חטא. זה לפספס, להחטיא. אתה יכול לפספס את המטרה. זה כל מהות החטא שבתורת ישראל. פשוט, החטאת המטרה. חוסר השתלבות בתכלית, ביעד, במגמה הכללית של כל היש, זה לא בסדר. בראש לכל החטאים, רשלנות מחשבתית, חוסר תשומת לב, יסוד היסודות, עמוד החוכמות. אדם צריך להבחין במה חובתו בעולמו. זה מאוד מאוד מבוקש ממך כהנחת יסוד שאתה אדם ולא בהמה. יסוד רך השם הסלולה בישראל היא מילוי החובה. התעודה האלוהית היא מקפת את האדם, היא לא משאירה את האדם מחוץ לחשבון ולהנהגה ולמטרה האלוקי, היא מקפת גם אותו, ומקפת אותו בתביעה למלות את תכונתה. יש תכונה מאוד מסוימת לתעודה האלוהית. אומר הרב טאו, אנחנו נמצאים מוקפים על ידי סדר אלוהי, מגמה אלוהית, שעל פיה נערכים הבריאה בחיי האדם בעולם. זו מטרה המקיפה בחוקי המדויקים את העולם והאדם, את האדם, כמו את העולם. כמו שאתה לא מעלה על דעתך שהמציאות קוראים בה כל מיני דברים, ואתה לא יכול לדעת שום דבר. הגישה הניסיונית והשכלית והמדעית של האדם אומרת, תסתכל בעין מדעית על כל דבר ותנסה לתפוס את הפרינציפ. תתפוס את הכלל, תתפוס את העיקרון, ובהתאם לזה תוכל לנצל את חוקי היש בצורה כזאת שלא תיפגע מן היש, ועד רבה תוכל לעשות מניפולציות על היש לצורך רווחתך, טובתך, שלמותך, בריאותך, חייך. כשהנחת העבודה היותר בסיסית של העולם התרבותי והמדעי, שלעולם יש סדר. סדר, שיטה, חוקיות, עיקרון. אין לך ספק שישנם חוקי טבע, חוקי פיזיקה, ביולוגיה. דע לך שלא פחות מכך יש חוקים להיסטוריה. יש חוקים סוציאליים, חוקים פסיכולוגיים. יש גם חוקים מוסריים. וישנם גם חוקים רוחניים. חוקיות יש בכל רובדי המציאות. וכדאי מאוד להתבונן וללמוד את החוקים. הנחת יסוד שאין חוק זה שטות. אנחנו נמצאים מוקפים על ידי סדר אלוהי. התכלית של כל היש היא מדויקת לכל הפחות כמו חוקי הביולוגיה וחוקי הפיזיקה. הסדר האלוהי, מגמה אלוהית, שעל פי הנערכים הבריאה, לא רק המציאות הפלסטית החיצונית, גם חיי האדם, העולם והאדם. זוהי מערכת אורגנית אחת, שהסדר האלוהי מקיף, כולל אותה, מכונן אותה, עורך אותה. זוהי מטרה מקיפה בחוקי המדויקים את העולם ואת האדם. והסדר הזה, המטרה הזאת, דורשת למלות את תכונתה בלשונו של הרב. ובזה, במה שימלא האדם את תכונתה של התעודה האלוהית המקפת בחוקיה את העולם ואת האדם, בזה אדם מוצא את מקומו בעולם. בזאת הוא ימצא את ערכו השלם. בזאת הוא יממש את עצמו. בזאת הוא ימצא את הצלחתו. אדרבה, זהו קנה המידה להצלחה, לעצמיות, ולעוד כמה וכמה דברים שבהמשך הם יפותו. על כל פנים, ברגע זה, זה תפקידו וזו חובתו בעולמו של האדם. רק זו הדרך למציאת אמיתיות ערכו. בזאת, אתה יכול באמת להיות אדם. בלא זאת, אתה חסר צלם אנושי. ממשיך הרב. אז עוד פעם, יסוד הדרך הסלולה בישראל היא מילוי החובה. התעודה האלוהית היא מקפת את האדם למלות את תכונתה. נוצר האדם על פי גורלו להיות איש או אישה, היינו למלא תפקיד ידוע בהוויה. שישאל האדם, באמת, איך אני יכול לדעת מה אני צריך לעשות פה בהוויה? ישאל האדם, באמת, איך אני אדע מהי חובתי בעולמי? בשביל מה נולדתי? מה אני באמת אמור להיות? האמת היא שזו שאלה מאוד נוקבת ומאוד חשובה, שאני חושב שבעיקר אנשים צעירים, בעיקר אחרי צבא, הם מתלבטים בזה. על כל פנים, בפעם הראשונה שלאדם יש הזדמנות, הזדמנות להחליט על כיוונו בחייו, על פי רוב הוא כולו ממודס, מרגע שהוא נולד, אז כבר מסדרים לו את הכל. ההורים סודרו לו, הגן סודר לו, בית ספר סודר לו, החברה סודרה לו, כל... פעם ראשונה שמשהו לא סודר לו, זה היה מתי שהוא השתחרר מהצבא. אז ממש משהו לא סודר לו. ואז הוואקום הוא אדיר, ואז בני אדם נהיים פילוסופים חלקם. זה הזמן להתפלסף, זה הזמן לחשוב, וזה הזמן להיברר. ובין היתר, כן, מה אני, מי אני, ומה אני אמור בכלל לעשות פה בעולם. שאלה רצינית. טוב שמדי פעם יש זמן בחיים לחשוב עליה. כשאנחנו היינו נוהגים לשאול את הרב ציודה, איך אני יודע מה אני צריך לעשות בעולם? אז הוא היה אומר לנו, מתוך תורה. מתוך תורה. זאת אומרת, ללמוד תורה, ללמוד הרבה תורה, ככל שאדם לומד יותר תורה, מתבררים לו הרבה מאוד דברים. מתפתחת לו האישיות, בראש ובראשונה השכלית, בתקווה שבעקבותיה גם תתפתח האישיות המוסרית, ובכלל האישיות ובגרות הנפשית, בתקווה. ובהתאם לכך, אז גם... האוריינטציה והשיפוט הכללי והאישי הולכים ומשתפרים. לא שאלתי. על כל פנים, בנוסף לדבריו של הרב ציודה, אני חושב שאפשר להוסיף פה עוד נתון. תסתכל בן אדם, בעיקר על מה שאין לך בחירה חופשית. זאת אומרת, כדי שתתחיל לסגור, כדי שתתחיל לסגור על הכיוון ששם אתה אמור, למלא את חובתך בעולמך. אז קודם כל, שים לב לדברים שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. תגיד, נו, זה בדיוק הבעיה, איך אני יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? אז על זה אני מנסה לענות. שים לב, על כל הדברים שאתה אנוס עליהם, זה הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. כל דבר שאתה לא אנוס עליו, הקדוש ברוך הוא לא מדבר אליך. מה שאתה לא אנוס עליו, זאת אומרת, מה שאתה עושה בבחירתך החופשית, אז אתה לא יכול להגיד שזה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שנוטים לחשוב ככה, שאם עושים סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה, זה ממש לא בטוח. או כמעט בטוח שלא. אבל דברים שלו גם רציתי, לא יכולתי, זה קדוש ברוך הוא. למשל, הייתי, לו רציתי הורים אחרים, אין. לו רציתי להיוולד לו בזמן שנולדתי, אין. לא רציתי פרצוף, לא זה שקיבלתי. אין. לא רציתי את האישיות, לא זו שקיבלתי. אין. בכל האנים האלה, זה דבר השם. הקדוש ברוך הוא מעוניין בך בן אדם, כי הוא כנראה יצא אותך בצורתך, במיוחד זו הבלתי נכפלת. בין להורים האלה, למקום הזה, לזמן הזה, לפרצוף הזה, לא רק הפיזי, גם הפסיכי, ושוב, זה בעיקר זה שהבחירה החופשית לא כל כך חרצה את חרציה בו. כי במקום שהבחירה החופשית כבר התחילה להגיד את דברה, אל תגיד שזה ברוך השם, זה אתה השם. זה אתה, או לפעמים יש אשר ישלוט האדם באדם לרע לו, או לטוב לו, לא יודע. על כל פנים, עכשיו אני מנסה להגיד דברים שהם יותר מתקרבים לוודאיים. אז הנוסחה הפשוטה והיא נכונה על מה שאני אנוס באמת עליו, זה דבר השם. ובמסגרת זאת, כן, נתוני היסוד של חיי, ובואו נחתור למגע עם, עם מה שהרב כותב פה, המין של הבן אדם, בצורה נורמלית, אדם לא בוחר אותו, כמו שהוא לא בוחר את גילו. זה חלק מההצבה, חלק מהתפקיד, שהקדוש ברוך הוא הנדס את הנתונים שלו בצורה כזאת, שבמסגרתם הוא אמור לתפקד. לתפקד בשביל התכלית הכללית. נוצר האדם על פי גורלו להיות איש או אישה, אז הנחת העבודה היהודית, העברית, הבסיסית אומרת, זה לא מקרה. זה לא מקרה, זה במסגרת התעודה הכללית. זה במסגרת המטרה הכללית של כל היש. שהיא הנדסה את הפרט הקטן הזה ששמו אני, כל אחד ואני שלו, בתכונות האלה. כי כנראה זה מה שנצרח. נוצר האדם על פי גורלו להיות איש או אישה, אז הנחת העבודה אומרת, היינו למלא תפקיד ידוע בהוויה. האדם הוא חלק מכל ההוויה כולה. וזה ש... כך עלה בגורל, אז זה לא מקרי, זה תכליתי, זה במסגרת הייעוד האלוהי. אומר הרב טאו, נולד אדם איש או אישה, דבר זה אינו תלוי בו, דבר זה שייך למהותו, לתכונתו, לתפקיד שהוא צריך למלא בתור איש או בתור אישה, למען תכלית המציאות. וכפי מה שהוא, כך הוא צריך למלא את חובתו, את חלקו במילוי המגמה האלוהית במשך חייו. ההנחה שאדם נברא בשביל למלא איזו חובה, היא יסוד השקפת העולם האמונית. זה מה שילך ויתברר לנו פה בכל הפסקה. זה המבדיל בין קודש לתמה. בין תורת ישראל לדרכי האמורי. יסוד דרך השם הצלולה בישראל היא תודעת מילוי החובה. התודעה הזאת מחוקה באוריינטציה האמורית. אין תפיסה שיש בו חובה. ילך ויתברר מה יש פה אם לא חובה. רצון, מה בראש שלך? זרום עם מה שקורה. מה שקורה, כי הכל פה קורה. אבל זה עוד יתברר בהמשך. בנקודה הזאת, אז הרב טאו הקריא לנו פסקה מכתבי הרב. בעולת ראייה, בתפילת יום כיפור אחרי הוידוי, אנחנו אומרים ככה בתפילה, אלוקיי, עד שלא נוצרתי איני כדאי. ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. זה במסגרת... הסיכום של כל הוידויים שאחרי, שבסוף 18 של יום כיפור. אלוקיי, עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי. מסביר את זה הרב בעולת ראייה, וזה הורתק פה, והוסבר על ידי הרב טאו. אומר הרב בעולת ראייה, לפני שנוצרתי, כל אותו הזמן הבלתי מוגבל עד שנוצרתי, לא היה דבר בעולם שהיה צריך לי. כי אם הייתי חסר בשביל איזו תכלית והשלמה, הייתי נוצר. וכיוון שלא נוצרתי, עד אותו הזמן, הוא אות שלא הייתי כדאי עד אז להיברות. ואילו הייתי מייחד מעשיי עכשיו אל תכלית בריאתי, הנני עכשיו כדאי. אבל כיוון שאין מעשיי מכוונים לטוב התכלית, הרי לא הגעתי אל תכלית בריאתי, ואיני עדיין כדאי כמו קודם לכן. מסביר את זה הרב טאו. אם כי זה לא כל כך קשה להבין, אבל מכל מקום, לאחר שזה כתוב, אני מקריא לכם. עד שלא נוצרתי, איני כדאי. כלומר, אין שום טעם וערך להופעתי פה, ולא היה בי צורך כי אם לעת כזאת שנבראתי. מפני שהגיעה השעה שאני צריך למלא איזה דבר להשלמת המציאות. בשביל זה באתי לעולם, בשביל זה נשלחה נשמתי לעולם. כל מה שקורה בעולם לא במקרה קורה. הפסוק אומר, כל אשר חפץ השם עשה בשמיים ובארץ. כלומר, כל דבר מתנהל על פי דבר השם ועצתו, וקשור עם התעודה האלוהית של הבריאה. ובמסגרת זו גם עת בואי לעולם, העת שבה נוצרתי. כי מה הסיבה שלא נוצרתי עד אותה עת? כנראה שלא הייתי נצרך. לא היה דבר שהייתי צריך למלא חובתי ביחס אליו, למלא תפקיד עבורו. כי לא הייתי חסר בשביל איזו תכלית, כבר הייתי נוצר. הרי על כוחך אתה נולד, אנוס. האדם לא בוחר להיוולד, אם כן, ודאי שיד השם היא המביאה את הנשמות לעולם, וכל נשמה באה לעולם בשביל איזה תפקיד, איזו מטרה, איזה מילוי של חיסרון, שאם היא לא תמלא אותו, אין מי שימלא אותו בעולם. זו הסתכלות של אמונה, זו השקפת העולם היהדותית. באתי לעולם בשביל השלמת המציאות. המציאות שצריכה לבוא באיזה ערך, באיזה בחינה, ממני ועל ידי. אני מערער פה כשאני קורא את זה, אני חושב שזה... יש מושג בתרבות המערבית, מאוד אומץ על ידינו, מה שנקרא יום הולדת, חגיגה נחמדת. אני חושב שלאור הדברים האלה צריך לחשוב על המושג יום הולדת, ומה האופי שיום הולדת אמור לשאת. אני ממש מסופק אם זה יום הולדת, זה סיבה למסיבה. אני חושב שזה סיבה לחזרה בתשובה. או בוא נגיד, אני חושב שאין מתאים מהתייחסות ליום הולדת מאשר לימוד הפסקה הזאת. לימוד או חזרה. או חשיבה על הפסקה הזאת. זאת אומרת, שמע, הגיע יום הולדת, זה היום, יום גדול, היה אמור להיות גדול, אבל יצא ממנו רק, לא יודע אם זה כל כך שמח, זאת אומרת, יוצא שיום הולדת זה לא יום שמח, זה יום מעיק, יום של חשבון נפש, נו, נולדתי, זה באמת הייתה שמחה גדולה, כי... המחשבה הייתה, המחשבה האלוקית הייתה שיצא פה משהו גדול, אבל מכל הדבר הגדול שאמר אמור היה לצאת, יצא רק אני. זה ממש מדכא. זו מחשבת יום הולדת. יהודית. יש יום הולדת פרו. זה עניין אחר. טוב, סגור סוגריים. אז זה חשבון הנפש. חשבון הנפש הנוקב, זה החשבון היותר מתאים ליום כיפור. יום הכללי. ממשיך הרב טאו, לו הוצאתי אל הפועל את הייעוד הזה ולא מבזבז את חיי, לו לא הייתי עבריין במה שהתכחשתי לתוכן החיים, או התעלמתי מתוכן החיים, או לא לקחתי אחריות, או לא חשבתי שאני צריך לקחת אחריות על התוכן האמיתי, העיקרי, של החיים. התוכן האמיתי של החיים זה מילוי דבר השם. למילוי החובה האלוהית שעם ישראל הביא לעולם על ידי התורה והמצוות. ובניין האומה, ובניין הארץ, ובניין המדינה. לו הייתי מייחד את חיי לתכלית שעבורה באתי לעולם, אז לו זה היה המצב, אז הייתי עכשיו כדאי. עד שלא נוצרתי איני כדאי. כלומר, אין שום ערך בי. אין שום צורך שעבורו הייתי צריך להיות בעולם. ברור, והראיה שלא נוצרתי. אבל עכשיו שנוצרתי, הייתי אמור להיות כדאי. נוצרתי בגלל שאני כדאי. כדאי באיזה קונטקסט? בקונטקסט של התעודה האלוהית. השלמות האלוקית, המטרה האלוקית, התכלית היותר עליונה של כל היש, הגלויה לפני ריבונו של עולם, היא זאת שיצרה אותי. ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. ובמסגרת כללות כל המעשים, הפונקציה הזאת של נשמתי מאוד נצרכת. ויכולתי להיות כדאי, מתי? אילו הייתי ממלא את חובתי ומייחד מעשיי לתכלית בריאתי. אבל עכשיו, הנני עכשיו, כיוון שאין מעשיי מכוונים לטוב התכלית, הרי לא הגעתי אל תכלית בריאתי, ואיני עדיין כדאי כמו קודם לכן. אין שום הבדל, אומר הרב טאו, בין קודם לכן לעכשיו. אבל באמת אולי יש הבדל, כי עכשיו זה יותר חמור, כי עד שלא נוצרתי, אז לא היה צריך את הפונקציה שלי, לא היה צריך את התפקוד שלי. לא הייתי נצרח, העולם הסתדר עשר בלעדיי. אבל עכשיו שאני נמצא פה, כנראה העולם לא אמור להסתדר בלעדיי. והראיה שאני פה. אבל הוא אמור להסתדר איתי, לא כשאני מתרשל. כשאני מתפקד את מלוא תפקודי. אני מממש את כל הפוטנציאל שלי. אני מממש את כל תכונתי. אני מממש את כל הייעוד שלי, שהוא ההשתלבות בייעוד הכללי של כל היש. אבל אני לא מלא את הפונקציה המבוקשת. זה לא שאני בזאת מאבד את משמעות חיי והזדמנות חיי והנאות חיי וטעם חיי ותו לא. אני בזאת מפריע פה בהרמוניה, בשלמות, באידיאליות, ביישום התעודה של כל היש. רשלנות פושעת. חזרה לדברים של הרב. עוד פעם, יסוד דרך השם הסלולה בישראל היא מילוי החובה. התעודה האלוהית היא מקפת את האדם למלות את תכונתה. נוצר האדם על פי גורלו להיות איש או אישה, היינו למלא תפקיד ידוע בהוויה. למלא תפקיד ידוע בהוויה, עצם גורלו של האדם זה תפקידו. תפקידו זה גורלו. וגורלו של האדם שהוא יצא איש, גורלו של האדם שהוא יצא אישה, זה תפקידו להיות איש, או תפקידו להיות אישה. לא. מכוער בבית מדרשנו להסביר תכנים במילים שגנובות מתרבות זרה, ולא כל שכן דת זרה. זה ההפך הגמור של כל... אנחנו עכשיו נמצאים פה בהיכל מקודש, בהיכל הרעיון של תורת ישראל. אתה לא רוצה להסביר לנו אותה באמצעות ביטויים מוסלמיים. כן, זה הערה בסיסית. עכשיו, לגבי עצם העניין, אני מציע שאני לא אענה לך, תתעזר בסבלנות. יש סיכוי שזה אפילו רק סבלנות לשיעור הזה, ואולי תתעזר בסבלנות אפילו עד השיעור הבא. אבל בסוף זה יתברר. כן. אז נוצר האדם על פי גורלו להיות איש או אישה, היינו למלא תפקיד ידוע בהוויה. השם מייחד את העצמיות של הנקרא. השם מייחד את העצמיות של הנקרא. אני חושב שהעדיף לא היה כתוב השם המייחד את העצמיות של הנקרא. אני חושב לכל פנים בעברית יותר עכשווית, ככה מתנסחים. השם המייחד את העצמיות של הנקרא, כולל בקרבו את הצד היותר יסודי שבהוויה. השם המייחד את העצמיות של הנקרא, כולל בקרבו את הצד היותר יסודי שבהוויה. של איזה הוויה? של הווייתו, אומר הרב טאו, של הווייתו, של הנקרא בשם הזה. נוהגים להגיד שם, שם עצם. שם העצם. השם מציין את העצם שלך בן אדם. שם של דבר הוא מהותו ועצמיותו של הדבר. לכל אדם יש ודאי איזו בחינה וערך מיוחדים. שמו של האדם מבטא את העצמיות של התכונה שאותה הוא צריך להוציא אל הפועל במילוי הווייתו להשלמת התעודה האלוהית של בריאתו ושל המציאות בכללה שבה הוא נוטל חלק ושבעבורה הוא בא לעולם. אולי נקרא לכם את כל הפסקה ונקרא לכם עוד פעם. האמת היא שזה היה מועיל, לא היה לכם את זה מול העיניים, אבל נחיה ככה. אומר בעל אור החיים הקדוש, בספרו חפץ השם, לא במקרה נקרא שמו של אדם עליו. לא במקרה נזרק מפי הוריו. השם שייך למהות, לעצמיות, וישנה בזה הכוונה אלוקית. מובא במדרשים ששואלים אדם ביום הדין את האדם מה שמו. גם במסכת שבת נזכר ששואלים את האדם שאלות ביום הדין. כאשר הוא בא לעולם האמת, כל מיני שאלות. נסעת ונתת באמונה, פלפלת בחוכמה, ציפית לישועה ועוד. וצריכים להבין את משמעות העניין הזה של הדין. השאלות בעולם האמת. דין, או אולי אני אצור פה, אני אחזור לאחור, כדי שתוכלו לקלוט את מה שמדובר. עוד פעם. שם של דבר הוא מהותו ועצמיותו של הדבר. אז זה ברור. לכל אדם יש ודאי איזה בחינה וערך מיוחדים. פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, דעותיהם, כלומר מידותיהם, אופייהם שונים, וממילא תפקידיהם שונים ותפקודיהם שונים. והשמות השונים, שמו של האדם, מבטא את העצמיות של התכונה שאותה הוא צריך להוציא אל הפועל במילוי הווייתו, להשלמת התעודה האלוהית של בריאתו. שם זה דבר מאוד מהותי, שם זה דבר מאוד עצמי, שם זה דבר מאוד שייך לתכלית. האמת היא, שדורשי רשומות אומרים ששמו בגימטריה רצון. השם הוא מציין את הרצון שלך, והרצון שלך בן אדם זה כבודך, רצונו הוא כבודו, ככה אנחנו נוהגים להגיד, והכבוד שלך זה עצמיותך בכבודו ובעצמו, ככה אנחנו נוהגים להגיד. השם אז זה עצמיותך. השם מציין את רצונך המהותי, את רצונך העצמי, את התגלות רצונך העצמי. ההתגלות העצמית זוהי הכבוד, בכבודו ובעצמו. כבודו זה עצמיות הפונה כלפי חוץ. אמר רבי יוסי, מעולם לא קראתי לבגדיי בגדיי, אלא לבגדיי מכבדותיי. והעצמיות זה עצמיות של בינו לבין עצמו. בינו לבין עצמו ובעצמיותו הפונה כלפי חוץ. זהו הכבוד. הבגדים הם מצריכים לנו לא לבינינו לבין עצמנו. אבל כשאנחנו פונים כלפי חוץ, אז אנחנו צריכים את הבגדים, בין היתר, לכבוד ולתפארת. והשם זה הרצון העצמי, וזהו הכבוד. התגלות המהות העצמית, כפי שהיא, מדובר פה לא על רצון קפריזיונרי, כחמתי, אלא רצון מהותי, יסודי של האדם. הרצון הזה זה עצם אופיו של האדם, זה עצם נפשו, זה עצם רוחו, זה עצם נשמתו. השם המייחד את העצמיות של הנקרא, זה שם הנשמה. אתם יודעים מתי אנחנו נוהגים לתת שמות לבנים שלנו? בברית המילה. למה? כי אז מתגלה אחותם הנשמתי, עוד ברית קודש אשר שם בבשרנו. אז מתגלה הנשמה בחותם הבשר, שם. אז מתאים ויקרא שמו בישראל. כי השם והנשמה זה אותו דבר. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, הרב צידה פעם אמר לנו באיזה דרשה לפרשת השבוע, אלה נשמות בני ישראל הבאים מצרימה. השמות, נשמות, הכל אותו דבר. השם המייחד את העצמיות של הנקרא, כולל בקרבו את הצד היותר יסודי שבהווייתו של הנקרא בשם זה. השם מציין את המהות שלך, המהות שלך, את הנשמה שלך, את הרצון המהותי של חייך, את האידאה ששם נמצא כבודך, התגלות עצמיותך. שם גלום תפקידך, התפקיד המהותי של חייך זה שמך. שם של דבר הוא מהותו ועצמיותו של הדבר. לכל אדם יש ודאי איזה בחינה וערך מיוחדים. שמו של האדם מבטא את העצמיות של התכונה שאותה הוא צריך להוציא אל הפועל במילוי הווייתו להשלמת התעודה האלוהית של בריאתו. אם הוא יהיה כדאי, הוא יהיה ראוי לשמו. הוא צריך להשתדל להיות כדאי לאותה כדאיות שלמענה הוא נברא. וזה שמו. השם מבטא את העצמיות של התכונה שאותה הוא צריך להוציא אל הפועל במילוי הווייתו להשלמת התעודה האלוהית של בריאתו ושל המציאות בכללה שבה הוא נוטל חלק ושבעבורה הוא בעל העולם. ועל כן אומר בעל אור החיים הקדוש, שלא במקרה נקרא שמו של האדם עליו. לא במקרה נזרק מפי הוריו. כמו שהנשמה לא מופיעה בעולם במקרה. גם השם לא במקרה. השם שייך למהות, לעצמיות, וישנה בזה הכוונה אלוהית. זה מין רוח הקודש כזה, שיש לה הורים, שהם כך קוראים בשם הזה לילד. כן? כן, לפעמים יש בחירה חופשית שהיא, והיה והיא בחירה חופשית טובה, אז היא משתלמת במגמה האלוהית, ברוח הקודש, ברוח שבאה מהקודש. הקודש זה התכלית היסודית שעומדת ביסוד כל היש. מובא במדרשים ששואלים אדם ביום הדין מה שמו. אנחנו עוד נאריך בזה. אבל זה כנראה ביום הדין, אז הדבר הראשון ששואלים את האדם זה מה שמו כנראה. גם במסכת שבת, לא רק במדרש, יש מדרש שנקרא מדרש חיבוט הקבר. ושם אומרים שהאדם נשאל מה שמו. מה שנקרא, כמו שאתה מגיע לכל מקום, אומרים את השם בבקשה. אחר כך תעודת זהות. אז גם פה, גם בעולם הבא, כן, העולם הזה, גם שם יש פקידות. גם במסכת שבת, נזכר ששואלים את האדם שאלות ביום הדין, כאשר הוא בא לעולם האמת. כל מיני שאלות שואלים שם. נסעת ונתת באמונה, פלפלת בחוכמה, ציפית לישועה, וכולי, עוד שאלות. וצריכים להבין את משמעות העניין הזה של הדין והשאלות בעולם האמת. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת דין? מה זאת אומרת יש דין בעולם האמת? מה זאת אומרת יש שאלות? מי שואל? מה, יש פקידות? מסביר הרב תא, דין עניינו ברור. השופט הוא בורר. מברר מי הצודק, מי אשם, מי חייב, מי זכאי. מי צריך לשלם, מי לא. הוא מברר את האמת מבחינת הצדק המוסרי החברתי. המעבר למציאות עולם הנשמות, גם הוא ברור. איזה ברור? המעבר הזה מברר את יכולת העמידה בתנאי עולם הבא. העולם בנוי באופן כזה שהמעבר של האדם מעולם הגוף לעולם הנשמות, הוא מברר את יכולת העמידה במציאות ההיא. אנחנו נמצאים בעולם חיצוני, בעולם שהצד הגופני בולט ותופס בו מקום. המעבר מהמציאות של הנשמה בגוף למציאות של הנשמה לפי הערך העצמי הטהור המקורי שלה, המעבר מחיים עלי אדמות לחיים בעולם הנשמות, הוא מעבר שבעצם מציאותו מברר את מידת שייכות האדם לאמת. עולם הזה, בלשון חז"ל, הוא נקרא אלמא דשיקרא. בעולם הבא, בלשון חז"ל, נקרא אלמא דקשוט, עולם האמת. המעבר לעולם האמת הוא המברר. הוא מברר באופן ממילאי את מידת היכולת לעמוד במבחן האמת, לאור האמת, מה מידת השייכות לאמת. אם כן, המעבר לעולם הנשמות הוא ממילא דין. הוא בעצמו דין, הוא בעצמו ברור. זהו הדין וזהו המשפט. ומי שופט? המציאות עצמה שופטת. החוקיות של המציאות ויכולת העמידה בתנאים ההם היא מתבררת מיד. זה דבר שאין עליו שום ספק. זה דבר מוחלט. והשאלות ששואלים אדם ביום הדין, מה זאת אומרת השאלות? השאלות זה המטאפורה של חז"ל לגדרי הערך המציאותי המוחלט של חוקיות אותו עולם. סדר המציאות של אותו עולם. ומהו סדר המציאות של אותו עולם? נסעת ונתת באמונה, פלפלת בחוכמה, ציפית לישועה. אלה הם הדברים היסודיים שיכולת עמידתך בקנה המידה של האמת, של המוחלט, של העולם הבא. זהו המשפט. משפט מאוד נוקב, מאוד ממשי, מאוד חי וקיים. ואל תאמר שאול בית מנוס לך. ככה אמר החכם מכל אדם. זה לא צחוק. על פי זה מובנים דברי חז"ל במדרשים, שביום הדין שואלים את האדם מה שמו. מובא שם שכשרשע בא לעולם האמת ושואלים אותו מה שמך, וישנם מצבים מביכים מאוד. יש מצב ש ברגע קריטי הוא פשוט לא מצליח להיזכר במילה, לא מצליח להיזכר בתשובה מה שמו. הוא שכח את שמו. שאלה פשוטה, מה שמך? לא יודע. הוא אינו יודע, שכח את שמו. כוונת הדברים שכל חייו הם בסימן התכחשות עצמית. ההתכחשות למהות, ההתכחשות למטרה שעבורה הוא בא לעולם. מתברר שם ביום הדין, בבירור האמת של עולם האמת, שאדם יכול למצוא את עצמו בקצר מוחלט עם האמת, עם עצמיותו, עם שמו. אז הוא יודע את הכל, רק דבר קטן אחד הוא לא יודע. איך קוראים לך בן אדם? את שמו שכח ולא ידע. כי כל מציאותו מנוכרת אל עצמיותו. טוב, מה אני אגיד לכם? האמת המרה היא שיש לי פה נספח גדול שאותו הייתי מאוד רוצה להקריא לכם, אבל אני אפילו לא יכול לספר לכם עליו, כי אני חושש שאני אתחיל ואז אתם לא תירדמו בלילה, כי הוא מפחיד נורא. אז אני אשמור את זה חוויה קשה לפעם הבאה. אולי, נכון? אם מישהו, זאת אומרת, אני לא מתכוון לצלם, מישהו ייקח את זה פה מאנשי מכון מאיר, אז זה באמת יועיל לנו מאוד. אז אולי באמת נעמוד בנקודה הזאת. בסדר.